עמדה בינונית שמאוזנת או ממוצעת בין שני קצוות שהם שניהם שליליים. בקצוות האלה יש תמיד קצה אחד שהוא מגלם באופן יותר מובהק את המידה הרעה, והשני הוא בעצם לא מידה רעה במובן הבסיסי, אלא הוא המידה שמגזימה בצד החיובי עד כדי שהיא הופכת להיות מידה רעה. כדוגמה, דיברנו על הנדיבות כמידה טובה, שבקצה השלילי שלה יש קמצנות, חוסר רצון לתת משהו לאחר, ובקצה האחר, בקצה השני, יש הגזמה בנדיבות שהיא הופכת להיות בעצמה מידה רעה, מפני שהבזבזנות או הפזרנות, לא הבזבזנות, פזרנות, שאדם מפזר את כל ממונו ולא חושב, לא שוקל מה התוצאות של זה, זה בסופו של דבר דרך רעה, דרך שהיא מביאה לתוצאות גרועות. ולכן שני הקצוות הם לא רצויים וצריך להתרחק משניהם. אבל כיוון שיש הבדל בין אדם שהוא חסר נדיבות לבין אדם שהוא מפליג בנדיבות עד כדי שזה הופך להיות לרועץ, ההבדל הוא שהראשון הוא במצב יותר גרוע מבחינה מוסרית מאשר השני. השני טועה בשיקול, והוא מגיע להגזמה שהיא לא רצויה, אבל הראשון באמת חסר את המידה הטובה. אז כיוון שזה הבדל, הבדל ערכי בין שני הקצוות, אז לכן יש מושג של מידת חסידות. מידת חסידות זה ההתרחקות מהאמצע קצת לכיוון ההגזמה. הרמב"ם אומר שזה לפעמים לצד הראשון, לפעמים לצד האחרון, כי פשוט תלוי איך אתה מגדיר את הראשון ואיך אתה מגדיר את האחרון. בכל מידה אתה יכול להתחיל מהקצה הזה ואתה יכול להתחיל מהקצה השני. אם אמרנו לגבי הנדיבות שהקצה הראשון הוא הקמצנות והקצה האחרון הוא הפזרנות, הרי אפשר גם היה לומר להפך, אבל או בדוגמה אחרת שאומרים את הקצה הראשון, נוקטים ראשון את הצד הזה של חוסר הגבולות וההפרזה, ואת הצד הזה של חוסר התכונה הטובה נוקטים כקצה האחרון, אז ממילא יוצא שמידת החסידות היא לכיוון הקצה הראשון. לכן הרמב"ם אומר שלפעמים זה לכיוון הקצה הראשון, לפעמים לכיוון הקצה האחרון, כי זה תלוי בשאלה איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מגדירים את הצד הראשון ואת הצד האחרון. אז בגלל ההבדל הזה שבין שני הקצוות, יש מושג של לפנים משורת הדין, כאשר לפנים משורת הדין פירושו לזוז מהאמצע קצת לכיוון הקצה המקצין את המידה הטובה, המגזים במידה הטובה. למה זה טוב? כי זה שומר על האדם מפני הכישלון שהוא רובץ לפתחו לכיוון הקצה החסר מידות, הכיוון הקצה שהוא בעצם יותר פרימיטיבי, יותר ראשוני באדם. האדם הוא באופן פרימיטיבי, הוא אנוכי, הוא דואג לטובת עצמו, הוא עצלן, הוא קמצן, כל דבר רע שאפשר לומר, זה בעצם היצר הרע שמושך את האדם, יצר הרע שהוא רע מנעוריו, שהוא מושך את האדם לכיוון שלילי. ולכן אם רוצים באמת להיטיב את המידות, אתה צריך לעבור את האמצע קצת לכיוון הקצה המגזים, בשביל לשמור על האמצע כדרך חיים בטוחה, ושהאדם באמת ידע שהוא נמצא שם ולא סוטה לכיוון הקצה הגרוע. אז זה מה שהרמב"ם דיבר בפרק הראשון. עכשיו אנחנו נמשיך בפרק השני בנושא של תיקון או של ריפוי מצב שהוא כבר מצב בעייתי. אומר הרמב"ם, חולי הגוף תואמים המר מתוק ומתוק מר. כמובן הוא לא מתכוון לכל החולים, הוא מתכוון שיש מצב של מחלה גופנית שבה חוש הטעם משתבש. יש מן החולים מי שמתאבה ותאב למאכלות שאינם רואים לאכילה. זה יכול להגיע גם למצב כזה שאדם אוכל משהו שהוא ממש לא ראוי לאכילה, והוא מרגיש שזה טעים לו, שזה טוב לו. כגון האפר והפחם, ושונא המאכלות הטובים כגון הפת והבשר. הכל לפי רוב החולי. אגב, יכול להיות שהרמם כולל במושג של חולי הגוף גם את מה שאנחנו קוראים היום מחלות נפש, כי הרבה פעמים מחלת נפש היא בעצם מחלה גופנית, היא מחלה של איזושהי הפרעה בפיזיולוגיה של המוח, בכימיה של המוח. אז עם אלה יכול להיות שהוא רומז כאן גם למחלות נפש, הרי הרמם היה רופא, והוא הכיר את כל סוגי המחלות וכתב עליהם. בין השאר גם את מחלות הנפש הוא כולל בתור מחלות גוף. זה נקרא אצלו חולי המרה השחורה, או חולי כל מיני שמות של הפיזיולוגיה של אותם הימים שבהם הוא מתאר גם את מחלות הנפש. בכל אופן, המושג של חולי פשוט במובן הרפואי, זה המצב שהוא מדבר עליו כאן, שבו יש כל מיני שיבושים במערכות של הגוף, כולל מין תחושות משונות של טעמים לא נכונים וכדומה. כן? לא, לא, לא כדאי עכשיו להרחיב בזה, מפני שזה אלה הן תיאוריות שכבר מזמן, מאות שנים, כבר לא מתייחסים אליהן במדע, הן כבר לא נחשבות לדברים שהיום מקובלים באיזשהו מובן מבחינה מדעית, אלא זה סוג של, זה תיאוריות עתיקות של המבנה הכימי או הפיזיולוגי של האדם, שכבר לא מקובלות היום. במקום המרות, היום מדברים היום על מערכות פיזיולוגיות ועל חומרים ועל תרכובות שמתפקדים בתוך המערכות האלה. לא עוסקים כבר בנושא הזה של מראה אדומה, מראה שחורה. פעם זה הייתה תיאוריה רפואית, כלומר תיאוריה ביולוגית כזאת, שמתארת את המערכות של הגוף באמצעות המושגים האלה של ליחות ושל כמו שגם את עולם לא, זה לא עניין של מקביל הגלגלים, זה כמו שאת עולם הטבע תיארו בעזרת ארבעה יסודות, והיום זה לא מקובל, התיאור הזה הוא יותר מדי פשטני. היום המדע כבר חדר עמוק לתוך החומר ומצא דברים הרבה יותר מדויקים. אז כך גם לגבי הנושא הזה של מה זה מראה אדומה, מראה שחורה, זה מושגים שהם לא קיימים היום ברפואה. חבל שנתעסק בזה, אני גם לא בקיא בזה במיוחד. צריך לקרוא את הספרים שהרמב״ם כתב ברפואה, הוא כתב ספרים שלמים. אם כן, הוא אומר שזה לגבי חולי הגוף. כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאבים ואוהבים הדעות הרעות. אז מה זה הנפשותיהם חולות? ברור, חד משמעי, הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים מחלות נפש. כפי שאמרתי, מחלות נפש זה מחלות שבטיפול רפואי. כאן מדובר על מחלות שהמטפלים בהם הם לא הרופאים, אלא מיד הוא אומר, מהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות. וירפאו חוליים בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזירום לדרך הטובה. אז מדובר על מחלה לא במובן רפואי, אלא במובן מוסרי. הרמב״ם אוהב להשתמש בדימוי הזה של מחלה או בריאות וחולי, מפני שהוא, קודם כל מפני שהוא היה רופא, בית מפני שהוא מאמין שבאמת האדם שלא הולך בדרך טובה, בדרך מוסרית, בדרך ראויה מבחינה מוסרית, הוא בעצם חולה. כלומר, מה פירוש שהוא חולה? לא שהוא צריך ללכת לרופא, או שהוא לא מרגיש טוב, אלא מצבו האובייקטיבי הוא, מבחינת הנפש, מצב גרוע מאוד. כי הנפש, יש לה את החוקיות שלה, אם האדם הולך בדרך נכונה, הוא זוכה לקיום נפשי ולהישארות הנפש. אם הוא הולך בדרך עקומה, בדרך גרועה, אז הוא בעצם כאילו מחלי את נפשו, הולך ועושה אותה חולה, ובסופו של דבר היא מתה. כלומר, בסופו של דבר אין לה קיום. כי הקיום של הנפש הוא לא מקביל לקיום הגוף. אדרבה, כאשר הגוף קלה, אז הנפש ממשיכה להתקיים, ככל שהאדם באמת הלך בדרך הטוב, ככל שהוא עשה את המעשה הנכון, ככל שהוא ידע את הידיעות האמיתיות. הרי למדנו את זה בהקדמת פרק חלק, שהרמב"ם מסביר את המושג עולם הבא, בכך שהאדם שזוכה להשיג את מציאות השם, הוא נשאר קיים, נפשו נשארת קיימת גם אחרי שהגוף קלה. השגת מציאות השם היא תלויה בחוכמה וגם היא תלויה במידות, היא תלויה במעשים. אז אדם שהולך בדרך עקומה, מבחינה מוסרית, הוא נקרא שנפשו חולה. למה נפשו חולה? כי היא הולכת לכיוון של, מדרדרת לכיוון של מוות. כמו שאדם שגופו חולה, והוא לא מטפל במחלה, והמחלה הולכת ומכבידה, הולכת ומדרדרת, אז הוא יגיע לזה שהגוף ימות. הרמב"ם אומר, הנפש היא במצב הזה, במצב של מחלה, מפני שהיא הולכת ומדרדרת לכיוון של מוות. איזה מוות? מוות נפשי, מוות רוחני, מוות שבו אחר כך אין לנפש קיום. לכן הוא משווה את המצב הזה למצב של מחלה. אבל אני אומר שוב, הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים מחלת נפש. בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאבים ואוהבים הדעות הרעות. זה ממש לא מתאים למושג מחלת נפש. אנחנו יודעים שיש חולי נפש לא עלינו שהם אנשים מוסריים, אנשים טובים, אנשים בעלי מידות טובות, אלא שיש להם בעיה מסוג אחר לגמרי. בעיה שבאמת הטיפול שלה הוא רפואי. כאן הוא מדבר על אנשים שהם יכולים להיות בריאים כמו שור, ולהרגיש טוב, ולא להרגיש שהם צריכים עזרה ממישהו, אבל הם רשעים גמורים, והם עקומים בנפשם, בדרך שבה הם חיים. הם מתאבים ואוהבים את הדעות הרעות. כלומר, דעות, הרי אמרנו מה זה דעות פה, זה המידות, מידות הנפש, מידות ההתנהגות. אז הם אוהבים דווקא את הדעות הרעות. כלומר, את כל המידות הרעות האלה שהרמב"ם מנה אותם קודם, גאווה ותאוותנות וקמצנות ואנוכיות וכל הדברים האלה, הם הולכים בדרך הזאת. הם שונאים את הדרך הטובה, מתעצלים ללכת בה, בכבדה להם מאוד. כלומר, הדרך הטובה היא בשבילם דבר מאוד מאוד קשה. למה? מפני שנפשם חולה. כלומר, הם לא מבינים מה טוב, הם לא מבינים מה דרך החיים הראויה. וכן ישעיהו אומר באנשים הללו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. זה כמובן בדרך השלה, בדרך משל, מר ומתוק. החז"ל משתמשים במשל הזה, שאומרים, יצר הרע, תחילתו מתוק וסופו מר. אז הם שמים את המר למתוק. את המתוק למר, משהו באמת מתוק הם חושבים שהוא מר, משהו באמת מר הם חושבים שהוא מתוק. באיזה מובן? לא במובן פיזי של טעימה, במובן מוסרי. ועליהם, כן?
מי שהולך לפי זה לטיפול פסיכולוגי, שהוא לא פסיכיאטר, זאת אומרת, הוא לא מטפל תרופתית, אבל זאת אומרת, הוא מדבר איתו, זה יקלל עדיין בגדר מחלות שרופאים כאילו?
כן, מפני שפסיכולוג טוב, הוא לא מתערב בעולם הערכי של המטופל. תשאלו אנשי מקצוע ותקבלו את התשובה הזאת, שפסיכולוג שהוא איש מקצוע נכון, מומחה, הוא לא מתערב בעולם הערכי של המטופל. הוא לא אומר למטופל שמן הראוי להתנהג בצורה מסוימת מבחינה ערכית. הוא עוזר לו להתגבר על בעיות שהן יכולות להיות לא דווקא פיזיולוגיות, הן יכולות להיות באמת נפשיות, אבל הן נפשיות ברמה של הרגש, ברמה של איך הוא מסתדר עם עצמו ועם סביבתו, לא מה השקפת העולם שלו. השקפת העולם שלו זה לא העניין של הפסיכולוג. ואילו הרמב"ם מדבר בדיוק על השקפת העולם שלך, כלומר, מה אתה חושב כנכון מבחינה ערכית? מה אתה חושב שראוי לאדם לעשות בחיים? זה לא עניינו של הפסיכולוג. הפסיכולוג עוזר לאדם שאין לו ביטחון להגשים את, 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 את מה שהוא חושב לנכון, איך לקבל ביטחון עצמי. או שהוא סובל מכל מיני מופרעויות כאלה ואחרות עם הסביבה שלו. אז הפסיכולוג מנסה לעזור לו להתגבר עליהם, כלומר, להתגבר על איזה שהם מחסומים או מכשולים רגשיים שיש לאדם שהוא יודע מה הוא רוצה, אבל הוא לא מצליח. אבל הוא לא בא להגיד לך מה אתה צריך לרצות. מה אתה צריך לרצות, זה עניינך. כלומר, זה עניין של השקפת העולם שלך, וזה עניין של, שבו הרמב״ם עוסק. הרמב״ם עוסק בשאלה, מה טוב? הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כמו שאומר הנביא מיכה. יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצנת לכת עם אלוהיך, אלה הם ערכים. ערכים זה עניין של החכמים, זה לא עניין של הפסיכולוגים או של הרופאים. מבחינה זאת פסיכולוג ורופא זה היינו אח, זה אדם שהוא עוסק במציאות התשתיתית של הנפש, ולא בערכים שלה ולא במוסר שלה ולא בחוכמה. הוא עוסק בדברים שהם בבחינת בריאות הגוף. זה כמו בריאות של תפקוד מערכות גופניות. אתה הולך לרופא והוא אומר לך תיקח תרופה, תעשה כך, או לא רק תרופה, הוא אומר לך תשתה לפני האוכל או אחרי האוכל. זה התנהגויות, אבל התנהגויות שהן לא ערכיות, התנהגויות פונקציונליות כאלה שמתקנות את המצב או מאזנות את המצב הגופני, והוא עדיין לגבי מצב רגשי שאפשר לטפל בו. אבל מה שהרמב״ם קורא פה מחלה שצריך ללכת בה לחכם, זה עניין אחר לגמרי. זה בכלל לא עניין של, לא של פסיכולוגים ולא של רופאים, זה עניין של בעלי ההשקפה הנכונה המוסרית, בעלי ההשקפה הערכית הנכונה, בעלי החוכמה, לדעת מה טוב, לדעת מה אמת, מה שקר וכדומה. ועליהם נאמר על אותם אנשים ששמים מר למתוק ומתוק למר, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. ומהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, וירפאו חוליים בדעות שמלמדים אותם עד שיחזירו לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם, ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמה, חוכמה ומוסר אבילים בזו. יש אנשים שהם יודעים את הליקויים המוסריים, שהם יודעים שהם לא הולכים בדרך נכונה, שהם חסרי עובדי עצות מבחינת הנהגתם בחיים, מבחינת שלמות עם עצמם. הם אנשים שהם לא שלמים עם עצמם, הם יודעים שהם לא בסדר, הם יודעים שאין להם חוץ שדרה מוסרי, הם יודעים שאין להם כיוון. אבל הם מתעצלים, הם לא, אין להם כוח ללכת לחפש באמת את דרך הטוב. עמדו על פרשת דרכים וראו איזה דרך הטוב הולכו בה, אומר ירמיהו הנביא, הוא מדבר על אנשים שהם לא רוצים להשקיע בזה. הם מתעצלים, הם קשה להם לעסוק במחשבה הזאת על איך באמת ראוי לאדם להתנהג בחייו. עמדו על פרשת דרכים, וראו ותשאלו, מהי דרך הטוב? זה לא דבר שהוא בא לבד, זה לא דבר מובן מאליו. זה חוכמה, וזה חוכמה ומוסר שהם דברים שצריך ללמוד אותם. כן, כן. לא זוכר את הפרק, אבל זכרו לי שזה בירמיהו, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכיצד היא רפואתם? כאשר מדובר על רפואת המידות, כאשר אדם שיש לו ליקוי מידותי, מה הוא צריך לעשות? מישהו בעל חימה, כעסן, אומרים לו להניג עצמו שאם הוא קה וכולה לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה עד שתעקר החימה מליבו. ואם היה גבה לב, גבתן ינהיג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל. וילבש בלויי סחבות המבזים את לובשיהם, וכיוצא בדברים אלו, עד שיעקר גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית, שהיא דרך הטובה. לכשיחזור לדרך האמצעית, ילך בכל ימיו. ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות. אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהג בו זמן רב, עד שיחזור בו לדרך הטובה, ויבידה בינוני שבכל דעה ודעה. הרמב"ם אומר שיש כלל בתכונות הנפש, במידות הנפש, שהוא כמו שאתה מתקן איזה קפיץ שהתכופף לצד אחד, אז איך תתקן אותו? אם הקפיץ הזה יש משהו גמיש, קפיצי, שהוא יתעקם. אם אתה תנסה להחזיר אותו לאמצע, למקום שהוא היה, אז זה לא מספיק. הוא יחזור עוד פעם, לסטייה. אם אתה רוצה להחזיר אותו באמת למקום שהיה, אתה צריך למשוך אותו מעבר לאמצע, מעבר למקום שבו הוא היה. לתת לו קונטרה לצד השני, ואז כשהוא חוזר בכוח הגמישות שלו, בכוח האלסטיות שלו, אז הוא חוזר למקום שהוא היה. כלומר, יש פה חוק של כאילו פעולה ותגובה. אם אדם סטה לצד אחד, והוא רוצה לתקן את זה, אז הוא לא מספיק שהוא ינסה לחזור למצב באמצעי, הוא צריך למשוך את עצמו לצד השני. חכמים אומרים שאם יש מצב שבו האדם יצרו פוחז עליו, הביאו דוגמה של מעשה באחד שהיה יפה תואר, שערות טלטלים, והוא בא להקריב קורבן נזיר. כלומר שכשהוא מקריב את הקורבן הוא צריך לגלח את הראש. וזה היה בימיו של הכהן הגדול שמעון הצדיק, משרי אנשי כנסת הגדולה. אז שאל אותו שמעון הצדיק, בשמה עשית את זה? בשמה נדרת להיות נזיר? הרי כשאתה נדר להיות נזיר, אתה יודע שאחר כך תצטרך להתגלח ולגלח את הראש לגמרי, יש לך שער כל כך יפה. אז הוא אומר, זה בדיוק בגלל זה שפעם אחת אני הרגשתי שהיופי החיצוני שלי, והשיער הארוך הזה והטלטלים האלה, הם עלולים להעביר אותי על, על, על דעתי ועל דעת קוני, יצרי פחז עליי. אני הרגשתי שזה בדיוק הגורם שמכשיל אותי, שעלול להכשיל אותי. ולכן אמרתי, העבודה שהגלחך לשמיים. אני אהיה נזיר ואני אגלח את השיער הזה. אומר לו שמעון הצדיק, כמותך ירבו נזרי נזירות בישראל. כלומר שזה באמת הנזירות הרצויה. בדרך כלל להיות לנדור נדרים או לנזור נזירות, זה לא דבר רצוי. לא דייך מה שאסרה לך תורה, מה אתה לוקח על עצמך איסורים שהתורה לא אסרה? אבל אם אדם מרגיש שהוא נוטה לכיוון שלילי, אז מותר לו, ולא רק שמותר לו, ראוי שהוא ימשוך את עצמו לצד השני. להתנזר או לגלח את שערו, לעשות משהו שהוא ההפך מהמצב השלילי, שהוא קצת מוקצן, אבל הקיצוניות הזאת תחזיר אותו למסלול, תחזיר אותו לאמצע. זה מה שהרמב"ם אומר פה לגבי המידות כולן.
זה גם אריסטו כותב.
כן, זה מתאים שאריסטו יכתוב את זה, כי כל התיאוריה הזאת, כל התיאוריה הזאת של דרך האמצע, היא בעצם בעיקרה נמצאת בספר המידות של אריסטו. אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין הרמב"ם לאריסטו בעניין הזה, שיש, קודם כל אצל אריסטו, המושג מידת חסידות הוא לא קיים, אין דבר כזה מידת חסידות. בית, יש גם מידות שבהם, שהרמב״ם משתמש בכלל במושגים אחרים מאשר אריסטו לגבי המידות האלה. המידות אצל אריסטו הם כולם בתחום גם היחסי אנוש, אבל גם הדעת הנכונה, הדעת הרחבה, כאילו הרחבת הדעת ו טוב לבב, משהו כזה של מצב רוח שמתאים בשביל לימוד החוכמות. הרמב"ם מדבר הרבה יותר על המידות המוסריות, המידות המוסריות כערכים עצמיים, לא רק כמשהו שהוא מביא את האדם לידיעה יותר צלולה או יותר אמיתית בחוכמות, אלא יש ערכים מוסריים מוחלטים שהרמב"ם כמובן מחזיק בהם, שהרמב"ם מקדש אותם מפני שהתורה מקדשת אותם, ועליהם הוא אומר לא רק שצריך לאחוז בהם, אלא שצריך גם ללכת בהם במידת חסידות. ומיד הוא גם, אנחנו נראה בהלכה הבאה, שיש דברים שאפילו אומר שצריך להיות בהם קיצוני. למה? כי המטרה שלנו כעם השם היא לא רק להיות חכמים, אלא אנחנו בעצם צריכים להגיע למצב של קדושה. הרמב״ם כותב בהקדמת משנה תורה, כאשר הוא מונה את השמות של הספרים של משנה תורה שהוא מתכנן לכתוב, אז הוא אומר על הספר שנקרא ספר קדושה, הוא אומר שבדבר הזה הבדילנו השם מן העמים. מה זה ספר קדושה? זה איסורי ביאה ואיסורי מאכלות אסורות. אז בדברים האלה של התרחקות תאוות הגשמיות, עם ישראל מובדל משאר העמים. אנחנו נדרשים לנורמות יותר גבוהות מאשר כל העמים. הנורמות של עם ישראל צריכות להיות נורמות של קדושה, שזה הרבה יותר מאשר דרך האמצע. זה לא בדיוק דרך האמצע, זה משהו הרבה יותר מרומם מדרך האמצע. כי הדרישות של מה? כן, הדרישות של התורה בתחום הזה של קדושת האכילה וקדושת המיניות הם הרבה מעבר להתנהגות ממוצעת, הם דבר שהוא יותר נעלה מזה. ולכן הרמב"ם אומר, זה דבר שבו ישראל שונים מהעמים, זה הקדושה של עם ישראל, עם קדוש. אז ברור שזה, למרות שהתיאוריה של דרך האמצע נמצאת אצל אריסטו, אבל הרמב"ם נתן לה קצת מפנים אחרות. כן.
אומרים שכאילו המצוות, הם לא נמצאות באמצע, יש להם נגיעה מסוימת, שזה מתאים לנפש האנושית, כאילו מתקן את הספיישה.
נכון, נכון, נכון. זה באמת כך שהרמב"ם בשמונה פרקים בפרק רביעי אומר שהמצוות כבר בעצם בתחומים מסוימים, לא בכל דבר, אבל לא בכל מהמידות, אבל בחלק מהמידות, במידות האלה שהן באמת שייכות לתחום הקדושה ולתחום האצילות המיוחדת של עם ישראל, אז התורה עצמה כבר מלמדת אותנו את מידת החסידות. התורה עצמה כבר דורשת מאיתנו להיות יותר מאשר חכמים, אלא דורשת מאיתנו להיות חסידים. נותן שם את הדוגמאות באמת של פרישות ואת הדוגמה של נדיבות. הוא אומר שהתורה מחייבת אותנו בהמון מצוות של נדיבות. איזה מתנות כהונה, וזה מתנות עניים, ולקט שכחה ופאה, ומעשרות, ומעשר כזה, ומעשר עני, ומעשר שני. כל הדברים שהתורה מחייבת אותנו, מעשר שני זה לא בדיוק דוגמה טובה, כל המתנות האלה שהתורה מחייבת אותנו, זה מעבר למה ש בן אדם סביר צריך לעשות. כי סתם ככה, להיות בן אדם אגון, אז כשבא מישהו מבקש ממך טובה, אז אתה עוזר לו. אבל אנחנו כל הזמן נותנים, כל הזמן בכל שלב, אנחנו נותנים כל הזמן מתנות לפי התורה. למה? מפני שהנתינה והחסד זה דבר שהוא מהותי לעם ישראל, הוא צריך להיות יותר מאשר דרך האמצע. הרמב"ם אומר, התורה עצמה מחנכת אותנו למידת חסידות בדברים האלה. רק עכשיו לפני פורים אנחנו רואים איך שעושים תעמולה בכל מיני מקומות למתנות לאביונים, שזה כבר הופך להיות איזה, לא יודע, לא רוצה לקרוא לזה בשם לא יפה, אבל זה כבר איזה עניין של רייטינג, מי יעשה יותר פרסום למתנות לאביונים שלו. אבל אם נעזוב את החיצוניות הזאת, אז באמת, באמת עם ישראל, ברוך השם, הוא עם שנתבעים ונותנים. מחפשים להדר ולתת את המתנות לאביונים בצורה הכי מהודרת. יש יתרון בעניין הזה לעם ישראל. כן, ברוך השם. זה יתרון של עם ישראל. עם ישראל הם גומלי חסדים. גם הגויים יודעים את זה. אני שמעתי ממש בעדות ראשונה, לא סיפורי מעשיות, על זה שגויים בעיירה בחוץ לארץ ידעו שאם הם צריכים טובה, אמי זיכרונה לברכה סיפרה לי, שהיה רופא יהודי בעיירה, אז הגויים היו יודעים שבאמצע הלילה הם לא יצליחו להעיר את הרופא הגוי, רק את היהודי. היו צריכים באמצע הלילה מה שהיו הולכים לרופא היהודי, כי הוא יקום. הגוי לא יקום, יגיד להם תבואו בבוקר. אם כן, אז
זה
לגבי ה, דרך אגב, יש להם באמת יש להם מידות טובות לתאילנדים, לפיליפינים, אלה שבאים ועובדים, הם באמת אנשים שהם בדרך כלל אנשים טובים ומסורים. אמרנו ככה, שלגבי הרפואה של המידות, הרמב"ם ממליץ על העניין של משיכה לכיוון השני. עכשיו הוא אומר, בהקשר זה הוא אומר, הדרכה לכתחילה, לא כדרך רפואה, ויש דעות, כלומר יש מידות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוניות. ממש אסור להיות בדרך האמצע, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. כלומר, מה זה עד הקצה האחר? אנחנו תכף נראה, זה לא ממש ממש עד הסוף, אבל לכיוון הסוף. והוא גובה לב, כלומר גאווה, שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו, ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. יש פה קושייה, מה זאת אומרת? אם זה נאמר במשה רבנו, אז זה אומר שגם אנחנו צריכים להיות ככה. הרי זה שהתורה אומרת על משה רבנו שהאיש משה ענב מאוד, זה הרי ודאי שבח מיוחד על משה רבנו. זה לא איזה נורמה שכל אדם יכול להגיע אליה. והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני אדמה. אז מה הרמב"ם פה מביא הוכחה ממשה רבנו? הפירוש הוא שאנחנו רואים שהתורה ציינה את התכונה הזאת במיוחד. למה התורה ציינה את התכונה הזאת במיוחד אצל משה רבנו? כי באמת זה אחת המידות הכי חשובות והכי קשות. זה שאדם יהיה שפל רוח, שיהיה ענב מאוד. כי בדרך כלל האדם נוטה לצד השני, הוא נוטה להבליט את האישיות שלו, הוא נוטה להבליט את עצמו, הוא נוטה להיות בעל אגו, מה שנקרא. ולהגיד שלהיות ענב מאוד זאת מעלה, זה מחייב אותנו לחשוב, רגע, אם התורה מציינת דווקא את המידה הזאת אצל משה רבינו, אז כנראה שמדובר במידה שמאוד קשה להיות כך. אז כל אחד מאיתנו צריך להשתדל להגיע למצב שהוא דומה למצב של שפל רוח וענב מאוד. לפיכך ציבור חכמים מאוד מאוד הווה שפל רוח. למה? כי זאת מידה שקשה לאדם להשתחרר מהנטייה הטבעית שלו ההפוכה. הנטייה הטבעית של האדם היא גאווה, לא לוותר על על האגו שלו, לא לוותר על האישיות שלו. מישהו פגע בו, מיד מתרגז, מיד הוא נפגע, מיד הוא עושה עניין. זה דרך העולם. אומרים חכמים, במידה הזאת תשתדל ללכת לקצה השני, לקצה של השפלות, מפני שרק כך אתה תצליח להסיר ממך את הגאווה. ועוד אמרו שכל המקביה ליבו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. ועוד אמרו, ושם תמן דעית בגסות רוח אפילו מקצתה. כלומר, בנידוי מי שיש בו גסות רוח, דיינו גאווה, אפילו מקצתה. למה החמירו את כל החומרות האלה? מפני שזה מידה שקשה להיפטר ממנה. מידה רעה שקשה להיפטר ממנה, מידת הגאווה. ולכן אמרו חכמים, כל אדם צריך להשתדל ללכת בדרך של מידת חסידות בעניין הזה, ועוד מידת חסידות רחוקה, לא סתם קרוב לאמצע, אלא רחוק מהאמצע, שמאוד מאוד הווה שפל רוח. וכן הכעס, זה הדוגמה השנייה, זה שתי הדוגמאות, גאווה וכעס. וכן הכעס, מידה רעה יד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק מנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. שזה בעצם דרך האמצע, דרך האמצע היא לא לכעוס סתם, לא לכעוס מכל דבר, אבל אם יש דבר שבאמת צריך להביע מורת רוח ולכעוס על מתנהגות לא טובה, על משהו שהוא חמור, אז בשביל זה צריך, בשביל זה יש לאדם כעס. אומר הרמב״ם לא. כיוון שהכעס היא מידה כל כך גרועה, וכל כך בני אדם נכשלים בכעס, הרי מכעס מגיעים כל המריבות, כל הקטטות, כל הרציחות לא עלינו, כל הדברים החמורים מגיעים מכעס. אז כיוון שהמידה הזאת היא כל כך גרועה, והיא כל כך מכשילה את האדם, ואת החברה, אז לכן אמרו חכמים, תתרחק מהכעס עד מאוד, ואל תכעס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו או בני ביתו על הציבור, כלומר הוא רוצה לחנך את הילדים שלו, הוא רוצה להטיל אימה על הציבור בדבר שצריך, אם הוא היה פרנס על הציבור, אם הוא היה ממונה על הציבור, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למותר, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי להסרם. ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כי אדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, הוא אינו כועס. תעשה את עצמך שאתה כועס, אבל אל תכעס. נו, זה דבר כל כך פשוט, זה ממש הנחיה קשה ביותר, אבל זה צריכה להיות השאיפה. בבקשה. לא, אחריו.
הרמב״ם מחמיר בבעל חמה, בסיפור קודם.
כן.
הוא לא נותן לו להגיד לחזור דרך אמצעית, זאת אומרת, עד שתעקר החימה מליבו. אבל הוא מקל בגבר לב. הוא אומר, אחרי שיהיה קיצוני, יחזור דרך אמצעית. סעיף ג' הפוך. הוא מחמיר בגבר לב, הוא אומר שאסור לו להיות במידה בינונית, והוא מקל בבעל חימה, הוא אומר, ראוי להיות, הוא לא אומר, אסור לו בעל חימה. כביכול סעיף ג' סותר את זה
זה מה שאתה שואל, זה באמת, באמת הערה נכונה. יש פה באמת, בלשון של הרמב״ם יש פה קצת בעייתיות, איך הוא מתייחס למידות האלה בהלכה ב' ואיך בהלכה ג', אבל נדמה לי שהכוונה בשתיהם לאותו דבר. דהיינו, שבאמת, אם היית יכול להיות בטוח שאתה הולך בדרך האמצעית וכועס רק על מה שראוי לכעוס, ומתנהג בצורה של חשיבות רק במקום שצריך ובמינימום הדרוש, אז בסדר, אין בעיה. אבל כיוון שכל אדם הוא נוטה להיכשל בשתי התכונות האלה, אז אומר הרמב״ם, תמשוך את עצמך מהאמצע, תרחיק את עצמך מהאמצע, תלך לכיוון הקיצוניות. ולו יהיה שבאמת אתה תגיע לאמצע, בסדר גמור. אין לנו טענות. אם אדם באמת היה מצליח להיות ממוצע, גם בתכונת הכעס וגם בתכונת הגאווה, לא היה טענות לאף אחד. הבעיה היא שכל אחד נכשל בזה. אז בשביל לא להיכשל, צריך להימשך לכיוון השני. וראוי לכל אדם לנהוג במידת חסידות, לא רק לחסידים. כל אדם צריך לנהוג במידת חסידות בשתי המידות האלה. ואפילו להקצין אותם. זה שהוא אומר שעד שיעקר ממנו ויחזור לדרך האמצעית, זה הכוונה כאילו, בסדר, זאת המטרה, מטרה שבסופו של דבר לא נחרוג מהאמצע. אבל בשביל לא לחרוג מהאמצע במידות האלה, צריך תמיד למשוך, תמיד למשוך לצד השני. לא רק בדרך רפואה. זה בעצם התוכן של הדברים בהלכה ג', למרות שבאמת מבחינה לשונית הוא כאילו, כאילו כאן מבדיל ביניהם בהלכה ב' ונותן יותר משקל לעניין של יותר משקל לעניין של הכעס מאשר למשקל מאשר לעניין של הגאווה. אבל בעצם בשתיהם
סייב גיון יוצא, זה יותר טקטיקה בשביל להגיע לב'.
נכון, אבל הטקטיקה הזאת היא דרושה בשניהם במידה שווה. הוא בשניהם אומר שבענווה צריך להגיע למצב שאין בו אפילו מקצתה של גסות הרוח, וכעס שלא יהיה בו אפילו מקצת כעס, אפילו לא על דברים שראוי לחוס עליהם, בשום אופן לא. אתה צריך לחוס על מישהו, תעשה את עצמך כועס, אל תכעס. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז זה מקביל לכל הכועס, כל המקביל עצמו, כפר בעיקר. זה מקביל, יש פה, גם פה יש דבר חמור בעניין של כעס, גם פה יש דימוי חמור לזה של כפירה בעיקר, פה יש דימוי חמור לעבודה זרה. זה מקביל. ולכן בשניהם הצורך הוא להתרחק מהאמצע לכיוון הקצה האחרון. ואמרו שרק שנייה, שכל הכועס עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו, ועם נביא ונבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס אין חיי הם חיים. הוא מביא כמה ממרות חכמים על הבעייתיות הגדולה של מידת הכעס, כמו שהוא הביא לפני כן על מידת הגאווה. לפיכך ציווי להתרחק מן הכעס עד שיניג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. כלומר, מה פה זוהי הדרך הטובה? שכך כל בן אדם צריך לנהוג. אל תחשוב שזה רק מידת חסידות, זה רק בשביל צדיקים. כל אחד צריך להשתדל להגיע למצב הזה. ודרך הצדיקים עלובים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, זה מה שחזל קראו דרך הטובה, דרך הצדיקים, שהם שומעים חרפתם ואינם משיבים. זה בדיוק המצב שבן אדם שהוא לא כועס. בדרך כלל כל בן אדם שמשהו מכעיס אותו, הוא כועס, הוא מבטא את זה בכעס, שומע את חרפתו אז הוא ישתוק, אז הוא מחזיר לך, הוא צועק עליך בחזרה וכדומה. אבל הצדיקים צריכים להגיע למצב שהם שומעים חרפתם ואינם משיבים. בהמשך הוא עושים מאהבה, ושמחים בייסורים, אפילו הם באים עליהם ייסורים, הם שמחים בזה, הם אומרים, אם הקדוש ברוך הוא הביא את זה, אז הוא יודע למה הוא הביא, ואין לא מתלוננים, ועליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. כן, בבקשה, מה מישהו רוצה כן. על גאווה זה יותר ברור, גאווה כי כתוב ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, אישה מלך פן תשכח את השם אלוקיך, אז יש באמת בדברי חכמים אפילו בדברי ראשונים שמונים את מידת האגב, את איסור הגאווה כאחת ממצוות התורה, כאחת מתרי"ג מצוות. יש מקור מאוד מעניין בעניין הזה של עניין המצוות. הרי הרמב״ם כתב את ספר המצוות שבו הוא מונה תרי"ג מצוות. בעקבותיו כתב אחד מהראשונים בצרפת, רבנו משה מקוצי, כתב את הספר שהוא קרא לו ספר מצוות גדול, שהוא בעצם לא רק מניין המצוות, אלא ההלכות של כל מצווה ומצווה. ספר הלכה. והוא הלך לפי מניין הרמב״ם, לפי סדר המניין של הרמב״ם. הוא כותב בהקדמה שכאשר הוא סיים לכתוב את הספר, היה לו חלום שהוא חלם בו שאומרים לו, עיקר שכחת. עיקר שכחת. ישמר לך פן תשכח. והוא אחר כך שהוא קם מהשינה, הוא התחיל לחשוב מה זאת אומרת. והוא נזכר בפסוק, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, שהוא כתוב אחרי, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. והוא הבין מזה שהוא חיסר מצווה מהמצוות, והיא מצוות, היא האיסור של גאווה. אם כתוב, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, ואחר כך כתוב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פירושו של דבר, שהתורה מזהירה אותך מרם לבביך, שלא ירום לבביך. אם ירום לבביך?
זה לב שלא תשכח.
נכון? איך שוכחים? אבל איך שוכחים? על ידי הגאווה. ורם לבביך ושכחת, אם ירום לבביך תשכח. וכתוב, ישמר לך פן תשכח, אז פירוש דבר שהתורה מזהירה ממידת הגאווה. כך הוא כותב בהקדמה של הסמג, שזה היה נראה לו מתוך החלום הזה שבעצם יש מצוות לא תעשה של איסור של גאווה. כמו שהרמב"ן סובר שיש מצוות עשה של היזהרות, להיזהר מלשון הרע. מאיפה הוא לוקח את זה? כתוב, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אומר הרמב"ן, זה מצוות עשה. לזכור את מה שהשם עשה למרים. זה לא סתם איזה סיפור. מה המצווה? להיזהר מלשון הרע. הרי מה עשה השם אלוקיך למרים? שהיא דיברה לשון הרע על משה, ונצטרעה כעונש, ואומרת התורה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. כלומר, תיזהר, תזכור את מה שהיה למרים. אז הרמב"ן אומר, זה הכוונה של התורה פה, למצוות עשה, מצוות עשה של הישמרות מלשון הרע. חוץ מאשר האיסור של לשון הרע, לב של לשון הרע. יש מצוות עשה. הרמב"ם לא מנה את זה. אבל כך גם לגבי הדבר הזה, של ישמר לך פן תשכח, אז אומר הסמג שזה בעצם לא תעשה, שהתורה מזהירה בפירוש על גאווה. על כעס אני לא זוכר שיש מי שאומר. שיש איסור דאורייתא על כעס. מאיפה הוא נלמד, אתה זוכר? לא זוכר. טוב. כן.
לגבי הכעס, הוא אומר פה שיש דברים שלא ייחס אפילו על דבר שכן
ראוי.
כאילו, אבל אם דבר שראוי לכעוס עליו, אז ראוי לכעוס עליו מצד עצמו, כאילו באמת ראוי.
נכון, אבל הוא אומר איך לעשות את זה. הוא אומר, אז אם היית כועס, לא היה נורא, כי זה ראוי לכעוס עליו. אבל אם אתה רוצה להרגיל את עצמך לא לכעוס בכלל, כדי שלא תכעס על דברים שלא ראוי לכעוס עליהם, אז כשיש דבר שראוי לכעוס עליו, נגיד שהבן שלך עושה משהו חמור, הוא משתולל, שובר דברים בבית, אז אתה לא, כמו שעושים ההורים בדרך כלל, כלומר, כמו שאנחנו עושים כולנו בדרך כלל, שאנחנו מתעצבנים על הילד, מרביצים לו, צורכים עליו, משתוללים עליו בחזרה, אלא תעשה את עצמך שאתה כועס. קודם כל, תרגיש בלב שלך, אוי, זה באמת נורא מעצבן אותי, אבל אני משתדל לא לכעוס בשום אופן. מצד שני, על מה אני לא אגיב, אז הוא יחשוב שהוא בסדר, הכל בסדר. אז אני קודם כל מרגיע את עצמי, ואחר כך אני עושה לו ככה איזה איום כזה מהשפה ולחוץ, שהוא יבין שהוא עשה משהו חמור. זה קל לעשות את זה? זה קשה כי קריאת ים סוף. אבל זה הכיוון.
האם מצויר שיש אדם כזה שיודע על עצמו שיכול לכעוס רק על דבר שראוי לכעוס עליו, אז הוא יכול לכעוס על הדבר הזה.
מי זה יודע על עצמו את זה? טוב, אז בשביל זה הרמב"ם אומר שכל אחד יחשוב שהוא לא ככה. זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר לנו כאן, שאל תחשוב שאתה יכול, תחשוב שאתה לא יכול, ואז אתה באמת תשפר את היכולת שלך. כן.
לכל תכונה אנושית, לכל דבר
ככה משמע, כן, שהוא מכליל את זה, הוא אומר שזה בעצם דרך נכונה לגבי כל תכונות הנפש. כל תכונות הנפש בעצם צריכות להיות מאוזנות בין שני הקצוות. אבל, כפי שאמרנו, יש גם יוצאים מן הכלל לכיוון הזה של שכל אדם צריך לנהוג במידת חסידות, במידת הקצנה מסוימת, ואפילו הקצנה גדולה, בתחומים מסוימים. אבל כעיקרון, באמת בכל המידות הוא אומר את זה. תכונות נפש, תכונות נפש, זה לא כולל את מה שאמרת. ללמוד תורה זה לא תכונת נפש, זה מעשה, זה פעולה שהאדם צריך להחליט אם הוא עושה אותה וכמה הוא עושה אותה. תכונות הנפש זה נאמר עצלנות או חריצות, לאו דווקא לגבי לימוד תורה, לגבי כל דבר. אז לגבי לימוד תורה, זה ברור שהנורמה של לימוד תורה היא לא נובעת מהתכונה, היא נובעת מאיזושהי הגדרה שהתורה מגדירה. יש מצד אחד והגית ביומם בלילה, מצד שני הגמרא אומרת שאדם שקרא קריאת שמע שחרית וערבית כבר קיים את מצוות תלמוד תורה. אז יש פה מרחב גדול מאוד, וההדרכה היא לא ללכת בדרך האמצע. ההדרכה היא שכל אחד ימצא את מה שמתאים לו. יש אנשים שהם באמת יכולים לקיים והגית ביומם בלילה. מי שצריכים להיות מורה התורה של הדור, ודאי שהם צריכים לעסוק בתורה יומם בלילה. ואדם שהוא צריך לעבוד בפרנסתו, אז הוא לא יכול לעסוק בתורה יומם בלילה, אז הוא צריך לקבוע עיתים לתורה. וכמה לקבוע עיתים לתורה, זה תלוי באלף ואחד גורמים של האדם. אבל זה לא עניין של תכונת הנפש. יכול להיות שאתה אדם חרוץ ומוכן היית להשקיע ומוכן לעבוד קשה ולעמול, אבל יכול להיות שאתה לא תצטרך ללמוד כל היום, מפני שאתה, יש לך נתונים כאלה שמחייבים, שאתה תעבוד, ושאתה תדאג למשפחה שלך, ותעסוק בכל מיני דברים אחרים, ותקבע איתם לתורה. יכול להיות. אין פה, זה לא עניין שקשור לתכונת נפש. זה עניין של, זה כמו מצוות אחרות, שיש לנו מצוות סוכה, מצוות חמץ בפסח. זה לא דבר שהוא קשור לתכונת הנפש שלי. יש איזה נורמה קונקרטית שהתורה קובעת, שיהודי צריך לעשות אותה. איך הוא צריך לעשות אותה? כמה הוא צריך לעשות? הכל מוגדר בהלכה, אבל זה לא עניין של תכונת נפש. הרמב"ם פה מדבר על משהו לא מצוות קונקרטיות. המצוות זה מצוות. הרמב"ם מדבר על ההתנהגות הכללית, הזורמת של האדם, בכל דבר. איך הוא מנהל את החיים שלו במובן של הרצף של החיים, לא במובן של איזושהי מצווה נקודתית. שם נכנסות תכונות הנפש, התכונות שאדם קונה לעצמו, שהן קובעות את הצבע, את האופי של ההתנהגות שלו. אז פה הרמב"ם אומר, צריך ללכת בדרך האמצעית. אבל במצוות יש לפעמים דברים שהם מעשים מסוימים שאדם צריך לעשות, שמישהו יגיד, זה לא נקרא אמצעי, זה משהו קיצוני. זה לא שייך לתכונות הנפש, זה מעשה מסוים. שאותו אני צריך לעשות, אז אני עושה אותו לפי ההגדרות שהתורה נותנת לי. כאן מדובר על דברים שהם לא מוגדרים בצורה מדויקת, אלא שהם תכונות כלליות. בתכונות כלליות הרמב"ם אומר, תלך תמיד בדרך הממוצעת. טוב, עכשיו הוא ממשיך. בבקשה. כן.
כל כעס הוא בראש הוא תולדה של גאווה. תוצאה של כל כעס מיותר.
זה לא כל כך פשוט. יש כמובן קשר, אבל זה לא כל כך פשוט. אם, למשל, בדוגמה שנתתי, אם הורה כועס על ילד, אתה לא יכול לקרוא לזה גאווה. זה, יש פה משהו שהוא חורה לאדם, לא בגלל גאוותו, אלא זה מין תחושה של... תחושה של כישלון, תחושה של כל כך חשוב לו הדבר שזה יהיה אחרת.
לא, סתם גזל, יכול לגרום לאדם כעס, גוזלים אותו. זה לא גאווה.
כן.
למה זה לא גאווה? זה שאני מחשיב את עצמי במידה כזאת, שהממון שלי הוא כל כך חשוב, ואם פוגעים בממון שלי כאילו פוגעים בי, כי למה אני צריך לך לכעוס? צריך להגיד לאדם, או צריך להגביל את מישהו?
יש קשר בין גאווה, ברור שיש קשר בין גאווה לכעס, אבל זה לא זהה. אפשר בכל זאת להבחין פה בין שני דברים. כעס הוא יכול לקרות מכל מיני סיבות אחרות ולאו דווקא מסיבה של גאווה. הקפדנות, הקפדנות על, 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 על הסביבה, לא בגלל הגאווה שלי, אלא בגלל שאני צריך כאילו לתקן את הסביבה, שהסביבה שלא לא, לא תתנהג בצורה שהיא לא, לא נכונה. זה לא מתוך גאווה אולי, זה מתוך איזה מין חוסר סבלנות. סבלנות. בבקשה? בסדר, אבל זה, אבל זה, זה, מידת הכעס היא, היא, היא מידה עצמאית, זה מין תכונה של חוסר סבלנות, זה לא, לא של, דווקא של גאווה. היא היכולת לסבול משהו שהוא לא בסדר. יכול להיות שזה שורש, יכול להיות שיש קשר בשורש, אבל בכל זאת, כלפי חוץ זה שתי תכונות שונות. זה שתי תכונות שהן באות לידי ביטוי בדרכים שונות. אגב, תן לא מוכרח להיות כעסן, להפך, הוא יכול להיות אחד שמרוב גאווה הוא מתנהג תמיד בצורה מאוד שקטה כלפי חוץ, והוא שומר על, 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 על מראה בוטח מרוב הגאווה שלו, וזה לא בדיוק שני דברים זהים. לכן הרמב״ם מחלק ביניהם. עכשיו הוא ממשיך, בבקשה. הרמב״ם נותן פה עצה, זה לא שזה חובה מוחלטת. החובה היא באמת ללכת בדרך האמצע, אבל הרמב״ם אומר שבמקרה שיש סיעה, אז הדרך הטובה ביותר לתקן אותה זה לסטות לכיוון השני, וזה המתיחה שהיא מחזירה את המצב לאיזון שלו. זה באמת, זה דרך ריפוי, זה עצה. זה כמו שרופא נותן למישהו תרופה. אתה יכול להגיד שזה לא הכרחי, גם אם הוא לא ינקוט בתרופה הזאת, הוא גם כן יבריא, הוא יכול להבריא אולי יותר לאט, או בדרך טבעית, אבל התרופה היא תוקפת את המחלה, ומיד מושכת את האדם לכיוון השני. אז זאת היצעה שהיא באמת אולי לא הכרחית, אבל זה דרך היצעה כמה שמלן. אם אדם רוצה להרגיל את עצמו, לתקן את ה... יכול להיות שגם זה לא תמיד עובד, ולא תמיד בכל מידה זה באמת הדרך הטובה ביותר. זה איזשהו עיקרון שהרמב"ם אומר. הגיוני שאדם שסטה לכיוון מסוים, וימשוך את עצמו חזק לכיוון השני, הוא בזה יתקן את עצמו. לפעמים יכול להיות שזה לא יעבוד, לפעמים יכול להיות שאם מישהו שהוא גאוותן, והוא פתאום יתחיל ללכת עם בלויי סחבות, אז אולי זה איזה מין שיקוף עוד פעם של דרך גאווה, שהוא פתאום החליט שהוא ענב גדול, כן? זה אדם שהוא...
יישבר,
או שהוא יישבר, נכון, יכול להיות כל מיני דברים. זה אדם שהוא הוא רוצה שיראו כמה שהוא ענב. כלומר, שהוא בעצם ממשיך להיות גאוותן בזה. זה יכול להיות, אבל יש פה איזה תיאוריה, איזה משהו ברמת העיקרון שאומר... ואגב, המקור של זה הוא גם בזה שחז"ל אומרים שכאשר, מה שאמרתי מקודם על הנזיר, שהוא יצרו פחז עליו, אז הוא החליט להיות נזיר ולגלח את שערו. מה אתה צריך לגלח את השיער? בן אדם שרוצה להיות בדרך הנורמלית האמצעית, הוא לא צריך להיראות רע ולגלח את שערו. הוא יכול להיות עם שיער טבעי, רגיל. אבל זה שהיה לו שיער ארוך, טלטלים, אז הוא החליט, אני אלך לכיוון השני. אבל חז"ל גם אומרים את זה בעוד דבר לגבי הנזיר. הם אומרים, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה פירוש? שכאשר יש מצב שבו יש היגררות לכיוון מסוים, אז תלך לכיוון השני. זה שוב פעם, אותו הרעיון שאומר שלשמור על דרך האמצע, זה טוב כאשר הכל מסביבך מאוזן, אבל כאשר יש הפרה של האיזון לצד אחד, אז התיקון של זה, זה ההפרה של האיזון לצד השני כדי להגיע לאמצע. זה הפרינציפ שהרמב״ם פה בונה. כן. לא, מה שהוא אומר זה באמת לעבור לקיצוניות השנייה. זה מה שהוא כתב בדוגמאות. כן, אם הוא, תראה, אם הוא בא לכם, אומרים לו להניג עצמו, שאם הוא קם וכולה לא ירגיש כלל. כלומר, הוא צריך להשתדל לא להיות כמו כל אחד. כי הוא יודע את הליקוי שלו, אז הוא צריך לנסות למשוך לצד השני. לנסות למשוך, זה לא אומר שהוא יצליח בבת אחת. אבל אם הוא רוצה להגיע למצב המתוקן, הוא צריך לעבור את הגבול לצד השני. איך עושים את זה? אולי באמת הוא לא יצליח בבת אחת, הוא יצטרך לעשות את זה בהדרגה. אבל להמשיך, אחרי שהגיע לאמצע, עוד להמשיך, כדי להבטיח את החזרה לאמצע. זה מה שהרמב"ם פה ממליץ. המסלול יכול להיות שהוא עובר דרך האמצע, יכול להיות. זה תלוי בכל עניין ועניין, איך מבצעים אותו. זה הרי מאוד תיאורטי מה שרמה אומר. הביצוע הזה כבר מאוד תלוי בנסיבות ובהזדמנויות שיש לאדם לקיים את הדברים. לפעמים זה יעבור דרך האמצע, ולפעמים יש לו הזדמנות מיד ללכת לאיזו קיצוניות שהיא תועיל לו. ההמשך של הפרק הוא עיסוק בכמה נקודות, כמה עניינים של מידות שיש לרמב"ם איזו הדרכה ספציפית לגביהם, בדרך כלל כמובן על פי דברי חז"ל, והוא רוצה לפרט את ההדרכה הספציפית, כמו שהוא עשה לגבי כעס וגאווה, שבעצם נתן לנו פה איזו הדרכה מיוחדת, שבה במידות האלה צריך ללכת בדרך מסוימת. הוא עומד לדבר בהלכות הבאות על כמה עניינים מסוימים, ענייני מידות, שבהם יש דרך של הדרכה שחז"ל נותנים לנו איך להגיע לאיזון ולמידה הנכונה. בעזרת השם, בפעם הבאה. ערב טוב.